השכיחות של המעשה נמוכה יותר, לכן התורה מחמירה פחות. נכון? אז אם יצא לנו עיקרון שככל שהמעשה שכיח יותר, ככה הנישה חמורה יותר, אז כך לגבי שור ועשה, אותו דבר, נכון? פשוט מאוד. מה כל כך מסובך? מה בשביל מה אני מלמד פה? טוב. אם במחתרת ימצא הגנה והוקב המת, אין לו דמים. אם זרחה, שמש עליו דמים לו. שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו. זה מה שנקרא הגנה עצמית, נכון? עכשיו מעניין על מה זה בנוי, הדין של בבא מחתרת. זה בנוי על ההנחה שהגנב שבא במחתרת מתכוון להרוג. ולמה מניחים שהוא בא להרוג? למה מניחים שגנב שבא במחתרת מתכוון להרוג? יפה. למה? בגלל שחזקה שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. כלומר, אדם שלוקחים לו את הממון, ברור שהוא יתגונן. ברור שהוא יתקוף את הגנב, ועלול להרוג את הגנב. ולכן, הגנב מוכן להרוג אותו. ואז יוצא שהבעל הבית הפך להיות בגלל זה במצב של הגנה עצמית, ולכן מותר לו להרוג את הגנב. אבל מאיפה זה התחיל? זה התחיל מזה, אתם מבינים פה את הפינג פונג? זה מתחיל מזה שסתם אדם לא ייתן שיגנבו לו, ומן הסתם יהרוג את הגנב. ולכן הגנב מראש מכין את עצמו להרוג את בעל הבית, ולכן בעל הבית נמצא במצב של הגנה עצמית, ולכן מותר לו להרוג את הגנב. אז זה בנוי על מה? על טבע מקורי. על טבע מקורי שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אבל הטבע הזה, האם לא היה צריך להיות שבעל הבית, הייתי אומר, יתגבר על זה? הבנתם את השאלה שלי? ראה, את השאלה הבנת? אני לא רוצה את התשובה. כשאני דן בשאלה, אני דן בשאלה. השאלה ברורה? מה? או שאף על בלי שאפשר להתגבר על הטבע, אבל התורה לא דורשת מן האדם להתגבר על הטבע. זאת אומרת, זה שאדם גונבים ממנו שור עושה, מטבע הדברים הוא ירצה להתגונן. אז אמנם זה לא בסדר להרוג גנב, אבל מאחר והגנב כבר הכין את עצמו להרוג, אז מותר להרוג אותו. מובן? העיקרון של הבא להורגך, השכם להורגו. זה בניגוד מוחלט למקובל במשפט הכללי בימינו, שאדם שפוגע בגנב, שפורץ אליו הביתה, צריך לשלם פיצויים לגנב. זה האבסורד של המשפט של ימינו, אבל התורה בוודאי פועלת בכיוון שונה. זה אומר בעצם שאפשר לומר שבתוך ביתו יש לאדם מעין דין מלכות. כמו שהמלך שולט במדינה, ולכן הוא גם, שלומה, מפעיל אמצעים שלא כדין תורה, כך גם התורה היא פועלת, היא מניחה שהאדם בתוך ביתו נמצא בממלכה משלו. בתוך הממלכה משלו, אז מותר לו לנהל את ענייניו. לכן מי שפרץ הוא זה שלא בסדר ולא הנפרץ. כמובן מדובר באופן שברור, כלומר שהסיכוי שהגנב מתכוון להרוג הוא גבוה. מתי זה לא ככה? למשל, אם הגנב זה אביו של הנגנב. כן? אם הגנב הוא אביו של הנגנב, אז הסבירות שהוא ירצה להרוג את בנו היא נמוכה מאוד. נכון? לכן, במידה והנגנב יודע שזה אביו שפרץ, אסור לו להרוג אותו. תודה. בסדר? תודה. אז אסור לו להרוג אותו. אם ימצא, אם זרחה השמש עליו דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו ונמכר בגנבתו. מזה למדנו את הדין של אדם שנמכר לעבד כשאין לו במה לשלם. מעניין מאוד. איך הוא נמכר לעבד? נגיד שמה שהוא גנב זה 100 שקל. אין לו בשביל לשלם. יש לו רק 50 שקל לשלם. אז מה נאמר? הוא נמכר כל כולו בגנבתו, אבל עבד עולה הרבה יותר. מה? נמכר לתקופה, נכון, עד 6 שנים ולא יותר. יכול להימכר לשבוע. שיקום, מה שנקרא. מה ההיגיון בדבר? אנחנו מניחים שאדם שגונב, סימן שיש אצלו איזו נפילה מוסרית. ולכן אנחנו מוכרים אותו למשפחה ששם ההשפעה המוסרית היא חיובית, ומזה הוא יוכל להשתקם. אם ימצא תימצא בידו הגנבה, מישור עד חמור, עד שחיים, שניים ישלם. מה זאת אומרת הוא צריך לשלם שניים? זה קוראים תשלומי כפל. תשלומי כפל זה ממון או כנס? זה כנס. הקרן ממון והכפל כנס. מה ההשלכה ההלכתית? האם דני, מה? אם הוא הודה פטור, שלא קונצים, בבבל לא דנים את זה וכדומה. זאת אומרת שצריך בדין של סמוכים וכדומה. זאת אומרת, אבל מה ההיגיון של הכפל? מה? אבל יש כל מיני הרתעות. למה הרתעה הזאת? מה? לגרום לו שיתחרט? כן, הוא מתחרט שתפסו אותו, כן, אבל... מה? מה קורה בכפל? כשהוא מחזיר את הקרן, בעצם הוא לא הפסיד כלום. כי הרי זה ממילא לא היה שלו. נכון? כשהוא נותן את הקרן בחזרה, הוא בעצם רק מחזיר את הסדר שהיה מקודם. כשהוא נותן כפל, מה קורה? איזה עונש? מה זה? לא, משלם משהו לקר זה כשהוא משלם את הקרן. אבל למה הכפל?
אה?
יפה, עושים לו מה שהוא עשה לשני. זה העניין. כמו העיקרון של עין תחת עין. מה העיקרון של עין תחת עין? עושים לו מה שהוא עשה. כאשר עשה, כן יעשה לו. ולכן, אם הוא גנב, צריך שיגנבו ממנו כביכול. ולכן הוא משלם כפל. מובן? זה ההיגיון. זה לא סתם הרתעה. אז תגידנו מכות, זה גם הרתעה. ולמדובר על הרתעה שהיא שקולה כנד המעשה שהוא עשה. כלומר, החיסרון הנפשי שאדם מרגיש כשגונבים ממנו, הוא יכול להרגיש את זה רק אם הוא נותן את הכפל, לא אם הוא מחזיר את הקרן, שממילא לא הייתה שלו. עד כאן מובן? טוב. כי יבער, למה התורה מביאה כדוגמה מישור עד חמור עצי חיים, שניים משלם? למה לא להביא דוגמה תכשיט? הוא גנב יהלום. צריך לשלם שני יהלומים. זה גם נכון, לא? לפי ההלכה, אדם שגנב יהלום משלם שני יהלומים או לא? כן, אז למה התורה הביאה דווקא שור חמור וזה?
כתוב דיבר בהווה.
הכתוב דיבר בהווה. כלומר, מדברים על המציאות, הדברים המצויים, הדברים המצויים, זה שיש לאדם שור חמור וזה, אבנים טובות, זה דבר יותר נדיר, ולכן התורה מביאה את הדוגמה המצויה. למי מאיתנו אין בבית שור חמור וזה? למי יש באיתנו יהלומים? מעטים, נכון? ואחד גם הגנבים גונבים בעיקר שור חמור וזה. אמת או לא? לא? לא נכון? זאת אומרת, אז מה, התורה לא נצחית? תמיד השאלה, אז מה, התורה לא נצחית? תשובה, התורה מדברת בסגנון שלה לפי התרבות של זמן נתינתה. התורה ודאי נצחית. אבל דוגמאותיה משתנות ודגשיה משתנים לפי צורכי הדור. כשהעבירה המרכזית בדורות הקדומים הייתה עבודה זרה, אז על זה דיברו הנביאים. אבל כשאחר כך זה הפך להיות התרשלות בהנחת תפילין, אז על זה דיברו הרבנים. כל פעם זה לפי הנושא שהוא מרכזי, לפי סגנון התרבות של אותם הדורות. אז כך שהתורה נצחית, סגנונה משתנה. אז כך שאי אפשר להבין פסוק בתורה שבכתב, בלי להבין את הרקע התרבותי של התקופה שבה הדברים נכתבו. מובן? טוב. כי יבער איש. שדה, עוקר, ושילח את בעירו, וביער בשדה אחר. מיטב שדהו, ומיטב כרמו ישלם. מה זה שהוא מבעיר? מבעיר איש שדה או חרם. איך? מה? הוא שולח את הבהמות שלו לראות. כן? הבהמות נקראות בתורה בשם בעיר. כן? אם זה בהמות דקות נקרא צון, אם זה בהמות גסות נקרא בקר, אם זה הכל ביחד נקרא בעיר. כן, אז וזה נקרא בעיר כי זה מבער מן השדה את העשבים. לכן, כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו. עכשיו, אדם משלח את בעירו, הוא לא אכפת לו שיוכל את הכרם של עצמו. כן, יש לו פרות, אין להם מה לאכול, נותן להם לאכול מהגפן. בבקשה, בעיה שלו, יכול להשחית את כרמו. ובער בשדה אחר, אבל הם הלכו מטבע הדברים ופרצו את הגדרות ועברו לשדה של מישהו אחר. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. שדהו וכרמו של מי? מחוקת בגמרא, לפי ההיגיון של מה שלמדנו עד עכשיו, הולכים לפי השדה שלו או השדה של אחר? שלו. הרי מה אמרנו? עין תחת עין, כאשר יעשה, כאשר עשה, כן יעשה לו. נכון? אז הוא ישחית את השדה של חברו, מגיע לו שישחיתו את השדה שלו. מה אתה אומר?
זה מילה השדה של האחר. אם לקחתי
יפה. זאת אומרת, אתה אומר, אולי המיטב, שלמרות שזה היה לא מיטב, אני נותן לו מיטב. כן? כן, ככה אתה אומר. אבל הבעיה היא ככה, למה שאני אשלם את המיטב של שדהו של האחר? אבל איך אני אשלם את המיטב? איך אני אמוד את זה? אני יכול למדוד מה שלקחו. נגיד, הוא אומר, הם אכלו לו מלפפונים, הפרות שלי אכלו לו את המלפפונים. עכשיו המלפפונים היו מהסוג הבינוני. למה שאני אשלם מהסוג הטוב? נו, מה התשובה? לא שומע. הבהמות שלי אכלו מהפונים. פי שניים מהסוג הבינוני, אבל זה לא מה שכתוב בתורה. כתוב משהו אחר. אני מבין את ההיגיון של מה שאתה אומר. כלומר, זה כמו בגזל, או בגניבה. שאדם גונב, אז מיטב שדהו, הוא שלם פי שניים. פה לא כתוב שהוא צריך לשלם פי שניים. כי זה לא, זה לא מעשה ישיר שלו, אלא זה דרך בהמתו, לכן זה פחות חמור. אבל הוא צריך לשלם, כתוב, מיטב שדהו. לפי דבריך, מיטב שדהו של הניזק. נכון? אבל הרי, תשאל השאלה, מה אני צריך לשלם מיטב שדהו? הרי אני הזקתי רק למלפפונים בינוניים. למה אני צריך לשלם מהסוג א' א'? שאלה טובה? מה? מה? אז אני שואל. אז מה? התשובה היא, לפי מי שאומר שזה לפי מיטב שדהו של הניזק, הכוונה שאם אני בא לתת לו מלפפונים כפיצוי, אני צריך להביא לו מהמלפפונים הטובים, כמובן בכמות קטנה יותר. שתהיה שווה מבחינה כספית לכמות הגדולה של מלפפונים בינוניים. כל זה בהנחה שמדובר בלפפונים. אפשר גם לדבר על פטרוזיליה. בסדר? או על סלר. עכשיו, אבל הפשט היותר פשוט זה דווקא לפי מי שאומר בגמרא, אז מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, נכון? שזה מיטב שדהו של המזיק. עכשיו מצאנו משהו דומה. בעין תחת עין. מישהו הוציא את העין של חברו. צריך לשלם, נכון? לשלם כמה שעין שווה, נכון? יש דרכים למדוד, זה ראינו פעם שעברה, למדוד כמה שווה עין. נשאל השאלה, את העין של מי הוא משלם? את העין של הניזק או את העין של עצמו? של הניזק. זה מחלוקת בין התנאים. כן? התנאים, יש מי שאומר, רוב התנאים אומרים שזה העין של הניזק. כמה שהניזק שווה. העין שלו שווה. אבל יש אומרים שלא. רבי אליעזר אומר, עין תחת עין ממש. זאת אומרת, הגמרא, ממש? הרי זה, על זה נחלקו הצדוקים והפרושים. לא, אין הכוונה ממש. ממש? אלא הכוונה ששמין את העין לפי עינו של המזיק. כי הרי היה צריך לעשות, לקחת ממנו את העין, נכון? זה שהתורה ריחמה ואמרה, התורה שבעל פה מרחמת ואומרת, תיתן ממון, זה לא בא לבטל את זה שזה העין שלו שהיו צריכים לקחת. אז הוא משלם את העין של עצמו. שיכול להיות שהיא שווה יותר, יכול להיות שהיא שווה פחות. כל אדם והעין שלו, נכון? למשל אדם שיש לו שתי עיניים, לעומת אדם שיש לו רק עין אחת. אז כשלוקחים מזה שיש לו רק עין אחת, את העין השנייה זה הרבה יותר כסף. ההפרש הוא גדול מאוד. מאשר לעומת אדם שיש לו שתי עיניים. טוב. אז גם פה, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. לפי ההיגיון, הייתי אומר, של פשוטו של מקרא, מדובר מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק. כדעת רבי ישמעאל, למרות שאין הלכה כמותו. מה אני יכול לעשות? אבל פשוט הכתוב יותר מתאים. בסדר? טוב. כי תצא אש. אגב, הנזק הזה של השדה, של הבהמות שאוכלים בשדה, איך זה נקרא במשנה? שן, נכון? וזה ש... אבל יכול להיות שהבהמות שלי כשהן יוצאות, הן לא דווקא אוכלות את המלפפונים, הן מזיקים למלפפונים, דורכים עליהן, פותחים את כל האבטיחים שהיו שם. היו אבטיחים יפים מאוד, הפרות שלי דרכו, עכשיו כל האבטיחים, הן לא אכלו אף שום אבטיח. הן לא אוהבות את האבטיחים. אבל מה הם הרסו את זה? איזה נזק זה? רגל. אז פה הפסוק, אם זה שן או רגל? זה שן ורגל, נכון? אז זה דבר מעניין, כי יש בתלמוד הבבלי, מי שמכיר את המשנה במסכת בבא קמא, יש משנה קצת תמועה. ארבעה אבות נזיקין. השור והבור, והמבעה והאבער. נכון? אז השור מה זה? קרן. כן? זה, זה, בפשטות מדובר על השור, זה הקרן. והבור, זה הבור. מה זה המבעי? מחלוקת, נכון? יש מי שאומר, מבעי זה השן. יש מי שאומר שמבעי זה האדם. והאדם נקרא מבעי. אתה מבין למה האדם נקרא מבעי? ואז מה, מי שאומר שהמבעה זה השן, איפה הרגל? הרגל ברשימה, שור זה רגל. כן, אז יש מה, תנה שור לקרנו ומבעה לשינו, או תנה שור לרגלו? כן, זו, לא, סדר, מי שאומר תנה שור לרגלו, אז אומר מבעה לשינו. אז זה קצת מוזר שאותו פסוק שמדבר על שני דברים, גם שן וגם רגל, פתאום מופרד לשני אבות נזיקין. התלמוד הירושלמי, אני רק אומר את זה למי שמסוגל לעקוב בגמרא במסכת בבא קמא. התלמוד הירושלמי אומר, לא, מה פתאום? השור זה הקרן. והמבעה זה השן והרגל. שנאמר, כי יבער איש שדה. כאילו כתוב, מבעה זה מבער. ואז יוצא שסדר המשנה, לפי התלמוד הירושלמי, ממש לפי סדר הפסוקים, כדרכו של הירושלמי להתאים יותר לפשוטו של מקרא. טוב, זה רק היה בדרך אגב למי שמכיר את הסוגיה, אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו. פסוק ה', כי תצא אש, ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שלם ישלם, המבעיר את הבעירה. מה זה תצא אש? מי הדליק את האש? המבעיר, נכון? ומה זאת אומרת שתצא אש? כאילו שזה היא יוצאת מעצמה. מה? הוא העביר אצלו וזה המשיך בחוץ. מה? מעצמה. איך מעצמה? ברק. ברק? אני חייב על הברק שנפל לי בשדה? יש לי שדה, ברק נפל, שרף אותה. עכשיו אני חייב למנוע את ההתפשוט של האש? ואם אני לא מונע אז אני חייב? זה תמוע, נכון? מה איזה אחריות יש לי פה? נכון, אני מצטער מאוד שהברק הגיע לשדה שלי. נכון שאצלי היו רק קוצים, ואצלך הייתה הקמה של חיטה. זה חבל נורא, אבל מה אתה רוצה ממני? אלא צריך לומר שמה שרשי אומר מעצמה, אין הכוונה שמעצמה זה נדלק. אלא הכוונה שאני הייתי אחראי לזה שזה לא יקרה. נגיד, הנחתי שם גחלים. עשיתי מנגל ולא דאגתי לזה שזה לא יתפשט. זה הכוונה. כן. עכשיו, מה נאכל שם? נאכל גדיש, או הקמה, או השדה. מה לא נאכל שם? מה לא נשרף? כלומר, מה הדבר שאני לא חייב עליו? קוצים זה לא עולה הרבה כסף, אבל נגיד אחרת. מה בדרך כלל אנחנו רואים שפה נזק? חיות. חיות, אני חייב עליהם אם נשרפו? לא, למה? יכול לברוא. עוד משהו יכול היה להיות בשדה? תמון. מה זה תמון? משהו שלא רואים. למשל, אדם קבר בשדה שלו, אני יודע, אלפי דולרים. כן? אני אומר לו, השדה שלך, האש שלך, שרפה לי את הדולרים. זה הרבה יותר מכל הקמה. כן? מה אומר לו בעל השדה? שמע, כתוב בתורה, גדיש, כמה, דברים שרואים. אני, אם הייתי, כי, מה ההיגיון שמאחורי זה? אם הייתי יודע שיש לך שמה דברים עיקרים, ודאי שהייתי משתדל יותר למנוע את השריפה. זה הכוונה. כלומר, אנחנו כאן מגבילים בידה מסוימת את מידת האחריות של האדם לפי מה שהוא יכול היה להעלות על הדעת. אז לכן צריך, בזה התורה פתרה. אז מה עם הדולרים? זה איסורים שנאמר, ויה דולרוזה. כן? זאת אומרת, שהם מה לעשות. עכשיו, מה?
בפסוק הקודם, כן. גם מדובר על איזשהו משהו שעשה משמיטה.
לא מדויק.
הבקר
והצאן
הוא יצאו
משליטה. הוא יצאו משליטה. ושילח את ביירו.
זה ממש מזיד?
זה לא ממש מזיד. גם אם זה לא מזיד. אבל הסבירות שהם ילכו, שילכו, הרי הם כבר התחלת להכיל אותם. כן? אז הסבירות שהם ילכו לשדה אחר יותר גבוה. כן, ברור, ברור. אבל אש, נגיד, היא לא משולחת. היא מעצמה עושה את זה. יש הבדל. מה שאין כן בעלי חיים, שיש בהם רוח חיים. לכן המשנה אומרת שיש חומרה יתרה בבעל חיים לעומת אש. שבעל חיים יש לו מעצמו נטייה ללכת. כלומר, יש לו איזה כוח החלטה, אפשר לומר, במידה מסוימת. לכן התורה גם פירטה את סוגי הנזקים השונים, בגלל שכל אחד לא היה מלמד על חברו. יכול להיות שאני חייב על בור, אבל אני לא חייב על בהמות. יכול להיות שאני חייב על בהמות, אני לא חייב על האש. כן, זה העיקרון של לא הרי זה כהרי זה. אומרת המשנה במסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקין. לא הרי זה כהרי זה ולא הרי זה. ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער, אבער זה האש. לא הרי זה כהרי זה. לא הרי השור כהרי הבור ולא הרי הבור. לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור. ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כהרי האש שאין בה רוח חיים. ולא זה וזה שדרכן ללך ולהזיק, כהרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק, הצד השווה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך. וכשיזיק, חב המזיק, לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. הסגנון של המשנה הוא סגנון קדום, כן? זה מהמשניות הקדומות. עכשיו, מה שמעניין, יש הרבה דברים מעניינים שם, אבל כתוב ארבע אבות נזיקין, נכון? זה הנזקים שאנחנו רואים כאן. נשאלת השאלה, מדוע התורה, למה המשנה לא אמרה ארבע אבות נזיקין? הן. למשל, בראש השנה, המשנה הראשונה, ארבע ראשי שנים, הן, נכון? ארבע שומרים, הן. ארבע אבות נזיקין, אתה לא אומר הן. יש בדיחה על זה, שם מה? אמרו לו, הן, הן, כשלא יברח. וואי, איזה בדיחה מצחיקה, לא הכרתי. וואו. טוב. אז אני אגיד לכם, התוספות מתלבטים שם. התוספות במסכת בבא קמא, מתלבטים, למה לא כתוב הן? מחפשים כל מיני תירוצים, בסוף אומרים התוספות דבר שהוא מדהים. אומרים התוספות, ויש לומר שיש מקומות שהתנא שונה הן, יש מקומות שהוא לא שונה הן. כמו שמצאנו לגבי ארבעה מחוסרי כפרה, ששמע גם כן לא כתוב הן. משכנע אתכם? תבין מה שהתוספות אומרים. התוספות שאלו שאלה רצינית. בסוף, לכאורה, לא מצליחים למצוא הסבר. הוא אומר, טוב, אז יש לומר שלפעמים אומרים הן, לפעמים לא אומרים הן. משכנע? לא משכנע, נכון? אבל זה התוספות אמרו. אתה רואה שהתוספות סתם אומרים? יפה. פשוט מאוד. מה זה הן? דבר שיש לו בסיס. הן, הנה. הן יראת השם מחוכמה, הן כביר מצא ידו. יש כל מיני ביטויים כאלה. הן זה דבר שיש לו מציאות. ויש הרבה דברים שיש להם מציאות. ראשי שנים זה דבר שיש לו מציאות. ראשי שנים הן. שומרים, זה מצוין שיש שומרים בעולם. זה מונע את הנזקים. ארבע שומרים, הן. אבל נזקין, זה לא בסדר שיש נזיקים בעולם. הנזיקים אין להם שום עמידה. זה המרכבה של הטומאה. לכן ארבע אבות נזיקים, אי אפשר להגיד הן. זה לא בסדר שיש נזיקים בעולם. המשנה מוחה נגד זה שיש נזק. לכן היא לא אומרת הן. מה אומרים התוספות? כמו שמצאנו בארבעה מחוסרי כפרה. מחוסרי כפרה זה דבר טוב או רע? זה רע שאדם מחוסר כפרה. לכן לא כתוב הן. זה בעצם מה שהתוספות רומזים. עכשיו, כשאנחנו אומרים הן, אנחנו מחפשים את צד האחדות שבתוך הפירוד. המילה ארבעה מציינת תמיד פירוד, ארבעה צדדים. אבל בתוך ארבעה צדדים יש תמיד צד שווה שהוא האיחוד בין הארבעה. אבל מה הצד השווה שבארבעה אבות נזיקין? שדרכן להזיק. לכן אי אפשר להגיד עליהם הן, לכן, כל מה שאפשר לעשות זה לשלם אם הם יזיקו. וכשיזיק חווה מזיק, שלם את השום מנזק מטה בארץ. זה מה שהתכוונו התוספות. משכנע אתכם? יופי. יהיה הזמן
נשאר. זה לא ככה משכנע שזה מה
שהתוספות. אני משכנע שזה מה שהתוספות אמרו. למה התוספות כשהם אמרו, יש לומר שאית דוכתא דלא קטניהן, כי דאשכחן בארבעה מחוסרי כפרה. למה הם כתבו את זה?
למה
לא כותבים בפירוש? אני אגיד לך למה הם לא כותבים בפירוש. כי התוספות מסתירים. דברים עמוקים הם מסתירים. מה עמוק בזה? זה שיש כביכול בעולם מרכבה לטומאה ושאין לה אחדות. התוספות לא רוצים שתיכנס לתפיסה דואליסטית שיש עולם שכולו טוב לעומתו עולם שכולו רע. זה אמנם נכון, אבל זה לא טוב שזה יהיה מצוי בתודעה של היהודי הפשוט שקורא את הגמרא. לכן התוספות מסתירים את זה. אתה יודע למה אתה חושב ככה? כי התוספות הסתירו את דבריהם. כן. עכשיו, עוד נקודה. המשנה אמרה ארבעה אבות נזיקין. בואו נספור. איך יש ארבעה? בואו נספור ביחד. בבקשה. אפשרות ראשונה. אני קורא כאן, איך אומרת המשנה? השור, הבור, המבעי והיבער. אני קורא כאן בפסוק, בפרק א', פסוק כפחת. אנחנו מדברים על נזקים שקורים בעולמו של האדם. יש, אתה חי בחברה, אתה עלול להזיק, נכון? פסוק כפחת. וכי יגר שור איש, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת. סקול יסקל השור ולא יחלט בשרו, ועל השור נקי, ואם שור נגחו מתמול של שום, ועד בבעלה ולא ישמרנו. ומית אישו אישה השור יסקל, וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו, או בן יגח או בת יגח, כמשפט הזה יעשה לו. אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ניתן לאדוני והשור יסקל. כל הפסוקים האלה שקראנו כאן, מכף ג' עד למד ב', מדברים על בעל חיים אחד, והוא שור. מה? או את אישה. לא כתוב או את אישה. את איש או את אישה, נכון? מה? את אומר שהמילה את מיותרת, אפשר להגיד, יפרחי יגח שור, איש או אישה, נכון? אז למה כתוב את איש? לא יודע, לא יודע. אין לי מושג, כן? עכשיו, זה לא שזה בסדר שאין לי מושג, אפשר לקנות מושג, אבל בינתיים אין לי. עכשיו, יש חנות מושגים ב... עכשיו, אז אם כן, מפסוק כפחת עד פסוק למד ב', מדובר בבעל חיים אחד, השור. אחד מארבע אבות נזיקין, השור, יפה. בואו נראה פסוק למד ג'. איך יפתח איש בור, או כי יכרי איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעלה, והמת יהיה לו. אז מה זה הדבר השני? בור. אגב, מהו נזק השור בפסוקים שקראנו? קרן. כלומר, בפשטות, השור זה הקרן, הבור זה הבור. מה? קרן, נזקי קרנו של השור. כן, קרן. כלומר, כי הרי השור יכול להזיק בכל מיני אופנים. יכול להיות, למשל, ששור גירד לו משהו בגב, ואז הוא ישפשף את עצמו בכותל, והכותל נפל. זה לא נקרא קרן, זה נקרא רגל. כי זה דרכו של שור להתהלך ולשפשף את עצמו. לעומת זה, אין דרכו של שור לנגוח. אז אנחנו מבחינים בשור כל מיני סוגי נזקים. שור שמבעט ברגלו, איזה נזק זה? זה קרן. זה קרן, ודאי. בגלל שהבעיטה יש בה כוונה להזיק. בכלל, כשהתורה אומרת קרן, היא לא מתכוונת לקרן, וכשהיא אומרת רגל, היא לא מתכוונת לרגל. אלא, לאופן מסוים של נזק. כאשר השור מתכוון להזיק, זה נקרא קרן. כי האף טיפוס של הכוונה הזאת זה הקרן. גם אם זה נעשה על ידי בעיטה. או נשיכה. בסדר? מה שאין כן, אם השור הולך לו לתומו בדרך, וטרח דורך על כל מיני דברים, זה נקרא רגל. ואם זה היה אפילו, הוא שפשף את הקרן שלו. למה? כי איזה ציפור מעצבנת התחילה לעלות לו על הקרן, ואז הוא מזיז את הראש, זה נקרא רגל. למרות שזה נעשה בקרנו. כן, זאת אומרת, ההגדרה של הנזק היא לפי האופיו הפנימי של הנזק, לא לפי הגוף שמדובר עליו. אם אדם למשל לקח, אני יודע, הניח לייבוש על הגג שלו את הקדים. הוא קדר, עושה קדים, והוא רצה שיתייבש, שם את זה על הגג. הגיע רוח, הפילה את הקד, ותוך כדי נפילה זה נפל על הראש של מישהו. איזה נזק זה? אש. ודאי, זה אש. כי זה נזק שניסה על ידי הרוח. זאת אומרת שלא ההגדרה לא ההגדרה הפיזיקלית קובעת, אלא התוכן של הנזק. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, שור, ואחר כך בור. פסוק למדה, וכי יגוף שוריש את שורי ובמת. הרי יש פה בעיה. כבר דיברנו על השור. עצרנו עם הבור, חוזרים אל השור. האם מה שכתוב כאן בשור זה סוג שלישי של נזק, של ארבע אבות נזיקין, או שזה חוזר להיות כנזק הראשון? האם זה כלול בשור הראשון? בפשטות אתה צודק, זה כלול בשור הראשון. נכון. עכשיו, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמר את בעליו, שמשלם שור תחת השור, המת יהיה לו. פסוק למד זין. יש דיונים על זה, זה מלא מזה בין רש"י ותוספות בתחילת בבא קמא, איך להסביר את הארבע אבות נזיקין ואיך לסדר את זה עם הפסוקים. אני חוסך מכם את כל הדיון ואומר רק באופן מה שפשוט. כן? יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אנחנו לא לומדים מסכת בבא קמא. בסדר? פסוק למד זין. אז כמה בינתיים, כמה אבות נזיקין ראינו? שניים, השור והבור. מה השלישי במשנה? המבעה. בואו נראה, פסוק למד זין. וכי יגנוב איש, שור עושה וטווחו ומחרו. פסוק א', אם במחתרת ימצא הגנב. ב', אם זרחה שמש עליו. ג', אם ימצא, תימצא בידו הגניבה. כל הפסוקים האלה שאנחנו קראנו כאן, שהם פסוק למד זין של פרק כף א', ופסוקים א', ב' וג' של פרק כף ב', על מי הם מדברים? על איזה סוג מזיק? אדם. על אדם. אז כשהמשנה אמרה שהסוג השלישי זה המבעה, למי התכוונה? לאדם. נכון? מה? אף אחד לא יודע מה זה מבעה. זה בדיוק העניין. המשנה השתמשה במילה שאף אחד לא מבין אותה. כתוב ככה, השור, הבור, המבעה והאבער. עכשיו, הביטוי, המבעה, בכלל לא ברור. מם, בית, עין, ה, מבעה. אז יש מחלוקת בתלמוד, בין האמוראים, יש מי שאומר, מבעה, זה האדם. מה ההיגיון? הנה פה. זה פשוט לפי סדר הפסוקים, שור, חזה בור, חזה מבעה, האדם. אבל למה לא להגיד, אדם? למה מסכן האדם הזה פתאום אתה המצאת לו מילה בלתי מובנת? מסיבה פשוטה. האדם שמזיק זה כבר לא אדם. זה חיה. הווילד חי. חיית טרף. מה אתה בן אדם? לא, מה אתה מזיק? זה שהשור שלך מזיק, אנחנו מבינים, השור אין לו דעת. הבור שלך מזיק, הבור אין מה לעשות, תחילת עשייתו לנזק. אבל זה שאתה מחליט להזיק, בזה הפסדת את התואר אדם שלך. לכן אתה הופך להיות מבעי. זה אפילו לא על גניבה נאמר. מצד האמת, לפי הגמרא, מדובר על אדם שמזיק על ידי משל שלוקח את הקד של חברו ושובר אותו. זה הכוונה. זה אפילו לא בפסוקים. אבל זה כאילו לפי סדר הפסוקים. זה מעניין. כלומר, יש הרבה דברים שהמשנה שמה מסתירה. על כל פנים, האדם המזיק הוא אדם שכבר איננו ראוי לשם אדם. הוא סוג של בהמה. בסדר? אז מה אמרנו? מתוך ארבע אבות נזיקין, כבר ראינו שלושה. שור, בור, מבעי. מה הרביעי? מה כתוב במשנה? הבער. למה הכוונה? באש. אז דילגת על פסוק ד'. פסוק ד' מדבר על כי יבער איש שדהו חרם וישלח את ביערו וביער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אחר כך כתוב כי תצא אש ומצא קוצים ונחל גדיש או הקמה והשדה שאני משלם המבעיר את הביערה. איך זה מסתדר עם המשנה? אז אתה רוצה להגיד שמבעה זה השן ולא האדם. אבל לפי מה שאמרנו שזה האדם, אז איך נסתדר עם מה שכתוב כאן כי יבער איש שדה? בשביל זה יש מחלוקת שמה, האם מבעה זה אדם או שזה שן ורגל. או נאמר את זה אחרת. אני אומר כאן לפי הפשט, לא לפי המשנה. האבער זה גם פסוק ד' וגם פסוק ה'. כלומר, גם שן ורגל וגם האש. מדוע? אני מעיז לומר את זה. הבנתם מה שאמרתי? למה? תסתכלו באיזה פעלים התורה משתמשת. כשהיא רוצה לדבר על שן ורגל, אומר כי יבער איש שדה. ושילח את בעירו, נכון? אז זאת אומרת, זאת פעולה של בעירה, האכילה של הבהמות, או מה שהם שוברים את האבטיחים בדרך, זה לא שונה מהנזק שהאש עושה, זה בעצם אותו הדבר, זה הבערה וזה הבערה, רק שזה בעירה באש, וזה בעירה על ידי האכילה, אז מה זה משנה? זה כילוי. לכן אפשר לומר, שיתכן מאוד שהפשט הקדום של המשנה, זה להגיד שהאבער זה גם שן ורגל וגם האש. כן.
למה דווקא בן אדם מחברו נתלה ממנו אדמיות, הוא מפסיק להיות אדם ולא בן אדם
מחברו? מדוע כשאדם מזיק לחברו דווקא הוא מפסיק להיות אדם? מסיבה פשוטה, כי אין לך דבר יותר מטורף מאשר זה שאדם יפעל נגד בני מינו. אנחנו היצור היחיד בעולם שמפעיל חלק גדול מן האינטליגנציה שלו בתכנון רציחת השני.
הראיות
הורגים הראיות. מה פתאום? הראיות טורפים איילות. נכון? מה, אריה יטרוף אריה? מה, ישתגע? זה קצת, פה, שם, הוא עושה לו, הוא בורח וזהו, גמרנו. לא יהרוג אותו. כן? זאת אומרת ש... או נגיד, הוא הצליח להשתלט על החבורה, אז כל הזכרים בורחים, והוא כל הנקבות שלו. אבל הוא לא הורג אף אחד. זאת אומרת, מה שאין כן אצל האדם, שיש מפעלים שלמים, תקציבים של מדינות, שמושקעים אך ורק בכיצד להרוג את השני. אז זה סוג של טירוף. לעומת זה, שזה שהאדם, נגיד, מורד בן אדם למקום, זה פחות חמור מבחינה זו, הוא לא פוגע בעצמו. כן, בבקשה.
למה לא קשר כי יבער איש?
אתה רוצה להגיד איש. אז למה כתוב כאן הביטוי יבער? כן, הרי סך הכל מי שעושה את זה, זה לא האיש, זה הבהמות שלו, את בעירו. כשהאדם גונב, זה הוא עצמו גונב, הוא לא שולח מישהו לגנוב, הוא לא שלח קוף לגנוב, זה הוא עצמו נכנס לבית וטרף. זה מה שהתורה מחדשת, של רכושו של האדם בכלל, זה כמו ידו, אבל זה נכון גם לגבי השור והבור. והאש, נכון? עכשיו, לכן פה יש, אבל מה שחשוב כנראה בעיני המשנה זה לא לדעת בדיוק מה ההתאמות, אלא יותר שזה ארבעה. דבר שהוא בארבעה הוא בפירוד. והנזק זה הפירוד שבעולם. כן.
אם שלמדנו שיש ארבעה, יש תמיד גם חמישי.
נכון.
אם יש גם פה.
ודאי שיש חמישי. כן, הגמרא שואלת, אם ארבעה אבות נזיקין, אז מהו האב שלא רצית להכניס? כן? יש שם דיון שלהם בתלמוד. מגיעים בסוף לזה ש13 אבות נזיקין. ואחר כך שיש 24 אבות נזיקין, ואחר כך שיש עוד שניים, ועוד שניים. בקיצור, לא גומרים. כן, יש הרבה אבות נזיקין. טוב. כן, המספר 4 מציין פירוד. כך מסביר המהר"ל, בגלל שזה 4 צדדים של השטח. קדימה ואחורה, ימין ושמאל. מהי מעלה ומטה? לא, מעלה ומטה זה כבר המרחב. זה כבר העולם התלת ממדי שיש בו אחדות פנימית. מה שאין כן 4 זה הפירוד. בריבוע יש תלת ממד? איך? אין בריבוע תלת ממד. טוב. אז זה לגבי דיני נזיקין. כלומר, אתם רואים שהתורה מטפלת קודם כל בחמור ביותר, אמרנו, מקרה של רציחה, אחרי זה של מכות, אחרי זה של פגיעה על ידי רכוש, ואחר כך פגיעה ברכוש. בסדר? זה המדרגות ההולכות, בסדר, הולך ויורד של הנזקים. עכשיו יש בכלל דברים שהם לא קשורים בכלל לנזקים, אלא להיעדר שמירה. כי ייתן, זה עוד פחות חמור. הייתי אמור לשמור ולא שמרתי. מובן? טוב. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. לגונב מבית האיש. אם ימצא הגנב, ישלם שניים. זה לפי הדין שכבר היינו למעלה. אז למה לחזור על זה? הרי מה שכתוב כאן, אם ימצא הגנב ישלם שניים, זה לפי הדין שכבר היינו למעלה. אז למה לחזור על זה? מה? מה זה משנה? גנבת, אתה יכול להגיד, אני גונב מהשומר, אז אני לא חייב שניים. כי לא לקחתי מבעל הבית. זה אפשרות אחת. או כדי להסביר מה קורה אם לא נמצא הגנב. כלומר, זה רקע לפסוק הבא. אם לא יימצא הגנב, מה הדין? בסדר? וכאן אנחנו נכנסים לדיני טענות. הלכות, טוען ונטען ברמב״ם. אם לא יימצא הגנב, אז עכשיו מה יש פה בעיה? השומר אומר לבעל הבית, גנבו לי. מה אומר בעל הבית? לא שמרת כמו שצריך, זה אפשרות אחת. הוא אומר, אני כן שמרתי כמו שצריך. הוא בפרץ, מה אני אעשה? מה האפשרות האחרת? שהוא גנב, שהשומר גנב. איך אתה יודע? אולי השומר הוא זה שגנב. אולי בעצם זה לא נגנב, סתם טענת סרק. ומה צריך לעשות במקרה כזה? להישבע, נכון? אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. על כל דבר פשע. על שור, על חמור, על שה, על סלמה. על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה. כלומר, גם בדיני אבדה יש את זה. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. מי זה האלוהים פה? דיינים. הדיינים נקראים כאן אלוהים. כי הם עושים את הדין. עכשיו, לא כך הבנתי את הביטוי. עוד פעם אני קורא את הפסוק. על כל דבר פשע. על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה. אשר יאמר כי הוא זה. זה הביטוי הזה. אשר יאמר כי הוא זה. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מי אומר מה? מי אומר כי הוא זה? קודם כל. בעל הבית מה אומר? הוא אומר כי הוא זה. למה הוא מתכוון?
זה השומר.
כי הוא זה. זה השומר? הגנב. הגנב לא נמצא.
השומר הוא הגנב.
אז הוא אומר בוודאות שהשומר הוא הגנב. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? איך הוא יודע? יש לו הוכחות? אז אם כן אתה אומר שזה על החפץ הנגנב. זאת אומרת שמדובר במקרה שלא ברור מה נגנב. הנה, נתתי לך כספת. אני טוען שבכספת הזאת שנגנבה היה שווי כך וכך. מה טוען הנגנב? מה טוען השומר, סליחה?
לא.
אז כמה היה? פחות, נכון? נגיד, הוא אומר, מה שהיה בפנים שווה 1,000 שקל. אומר, השומר, מה פתאום? להערכתי, אתה נתת לי 200 שקל לשמור. אז במקרה כזה, יש פה הודעה במקצת. זאת אומרת, השומר מכיר בחלק מן החוב, וכופר בחלק מן החוב. על זה נאמר, אשר יאמר כי הוא זה. כלומר, שהטוען תובע סכום מסוים שהנטען איננו מודה בו. בסדר? מה? כי אני שאלתי אתכם מה זה על אשר יאמר כי הוא זה. תגיד אתה מה פירוש. מה? אינני יודע, איננה טענה. אני רוצה פירוש המתקבל על הדעת. אז בהתחלה יש פה מהשומעים שאמרו, אשר יאמר שהוא גנב. כי הוא זה, הכוונה, השומר שהוא הגנב. ואני שואל, מניין לך להאשים אותו בהאשמה כל כך כבדה? בלשון ספק אתה יכול להגיד, בלשון ודאי אתה לא יכול להגיד. נכון? אלא מה? מוכרחים להניח שמדובר על החפץ הנגנב. שבעל הבית טוען כי הוא זה. מה זה כי הוא זה? הוא טוען שכך וכך היה שם. נכון? ומה הנטען, דיינו השומר טוען? היה פחות. המציאות, זה הגיוני מה שאני אומר או לא? אז תגיד אתה, מה פירוש המילים כי הוא זה? מי יאמר קודם כל? מי האומר? אשר יאמר. אז מישהו פה אומר, יש פה בן אדם שמדבר, לא? זה יכול להיות הדיין, זה יכול להיות בעל הבית, זה יכול להיות השומר. תגיד מי. אחד משלושתם מדבר פה. זה שנתן לשמור. כלומר, זה אמירה של בעל הבית. בעל הבית אומר, ומה הוא אומר? עד כדי לתבוע את זה שבעל הבית, שהשומר יישבע, נכון? ונקרא אל האלוהים. למה הוא נקרא אל האלוהים? אם לא שלח, זאת אומרת, זה שבועה. אז הוא דורש ממנו שבועה בגלל שהוא אומר כי הוא זה. מה הדבר שהוא אומר? מה?
יכול להגיד כי הוא זה שהשם.
הוא זה שהשם, אבל הוא צריך בשביל זה הוכחה. מניין לו ודאות כזאת, הוא יכול להגיד לשון ספק. כי הוא זה לשון ודאי. אני לא יכול לטעון בוודאות שהשומר גנב. מניין לי? שהוא השם, זה כבר הדיין נקבע. הדיין נקבע, האם הייתה פה רשלנות או לא הייתה רשלנות. האם הוא שמר כראוי או לא שמר כראוי. זה לא יכול להיות הטענה של ה... בעל הבית. בעל הבית יכול לטעון רק ביחס לחפץ הנגנב. מה הוא יכול לטעון? אהו, אתה שם עם הכיפה. מה זה לא יודע? הוא טוען כי הוא זה. כלומר, הוא מדבר על החפץ הנגנב, נכון? ומה הוא אומר? שהחפץ הנגנב הוא זה. מה פירוש שהוא זה? הוא תובע הרי משהו, נכון? עכשיו, אם בעל הבית, הוא תובע שבועה. אם השומר לא יסכים להישבע, מה הוא צריך לעשות? לשלם. לשלם מה? כמה? כמה שנתבע? אז אני אטען, אני בעל הבית, אני אגיד, זה שווה $2,000,000. אבל איך הדיין ידע? זאת אומרת, אנחנו מוכרחים להניח שיש פה ויכוח שפרץ בין בעל הבית לבין השומר. על זה נאמר, אשר יאמר כי הוא זה.
משהו נמצא פה שהוא מצביע.
אתה אומר שזה, כלומר, יש חפץ קיים. מה יכול להיות קיים? הרי נגנב. אז מה קיים? קיים הסכום שהשומר מסכים עליו. שאותו הוא נותן. אתה אומר שאני חייב לך 1,000, אני חייב לך רק 500. הנה, ככה 500. עכשיו, מה יש? על זה אין בעיה. אשר יאמר כי הוא זה. עכשיו, מה נשאר? אז אתה יכול להגיד שאשר יאמר כי הוא זה, שהנתבע אומר על מה שהוא נתן כי הוא זה. גם זה יכול להיות. נכון? בכל מקרה מדובר אם כן, רק בגלל המילה זה שאתה הכנסת. אבל, אז מה שבטוח אם כן שמדובר במה שחזל מכנים בשם מודה במקצת. מודה במקצת הטענה היא שווה. אבל, מה? למה זה לא יוצא השאר לכאן?
כי פה יש גניבה, גניבה לא משאיר חלק מהמה.
לא, יש להם ויכוח על כמה זה היה שווה.
כמה
זה שווה. כן, זה בדיוק העניין. כי מה שהנתבע כבר מודה, זה כאילו הוא העביר את זה כבר. יש דיון שלם לגבי הילך, כן, שהוא כבר נתן, הוא לא נתן, נתן ביד, לא נתן ביד. יש דיון שלם על זה בגמר. מה זה?
כאילו זה וכך.
יכול להיות. לכן אני אומר, זה שייך לסוגיה שמה. יש את הנתון הדרבי חייא שמה, מי שרוצה ללמד מסכת בבא קמא, ויהנה. עכשיו אני רק מביא כאן מה שנדרש להבנת הפסוקים. יוצא לפי זה דבר מאוד מעניין, שבמודה במקצת התורה אמרה להישבע. ואם הנתבע אומר, מה אתה מקשקש? מעולם לא נתת לי לשמור שום דבר, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. לא נגנב, פשוט לא היה. לא נשבע בכלל, נכון? זאת אומרת, כופר הכל, פטור משבוע. מודה במקצת, חייב בשבוע. נשאלת השאלה, מה אתה דופק את האנשים הטובים? מי שחצוף ואומר, לא היו דברים מעולם, אתה פותר אותו מן השבוע בכלל. מי שלפחות היה לו את ההגינות, את היושר, לומר, חלק מהסכום, אותו אתה מחייב שבועה. שאלה טובה, לא?
מי שחצוף גם
יישבע
לשקר.
מי שחצוף גם יישבע לשקר. אהה, אז זה לא כך פשוט מה שאתה אומר. טוב, יכול להיות, יכול להיות שמי שחצוף גם יישבע לשקר, ולכן זה לא מועיל. יכול להיות. אבל אז יכול להיות, אולי תטיל את השבועה על התובע. תשבע, תגיד כמה היה פה בקופסה הזאת שאתה טוען שהשארת אצלו. אולי זה יועיל, נכון? זה מה שנקרא נשבע ונוטל. יש גם נשבע ונפטר, יש נשבע ונוטל. אבל אולי נראה את זה אחרת. למה שאדם בעצם יודע במקצת החוב כשהוא חייב יותר? נגיד, אני חייב 1,000 ואני אומר רק 500. מה המטרה שלי בזה? מה? להשקיט את המצפון ומצד שני... כלומר לא נעים, כלומר זה מה שנקרא חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. יש איזה מין נטייה פסיכולוגית, כך אומרת הגמרא, שאם אני חייב לך משהו, אני לא אעיז בפני בית דין להגיד לא חייב לך כלום. רגע, רגע, זה הנחת היסוד, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אז אם אני לא מעיז פניי, אז למה אני בכל זאת כן קצת מוכן לשקר? כי אין לי כסף. נכון, אני חייב לך. אני בינתיים רוצה להרוויח זמן. אני מודה במקצת. אני לא מתכוון לגנוב באמת. אני מתכוון שכשיהיה לי אני אתן לך. אבל בינתיים, מה אתה תובע ממני כאלה סכומים? נכון, אני חייב לך. אני לא אגיד את זה. אני אגיד שאני חייב לך קצת. לכן הנטייה לשקר במקרה כזה היא יותר גדולה. לכן התורה הטילה את השבועה כדי לאיים על המודה במקצת. בסדר? זה העיקרון. לכן יש חומרה יותר גדולה במודה במקצת מאשר בכופר הכל. מה? הכופר בכל, אנחנו מניחים שהוא בסדר.
אבל אולי אפשר לסתכל בכיוון אחר.
כן?
שדווקא אם מסתכל על זה שעניינה של השבועה, זה בעצם להחזיר את האמון שנפרד ביניהם. הם מסתכלים על הכופר כהכל, ועד כדי כך כופר, עד שאנחנו לא רוצים שבעצם המערכת היחסים תחזור ל...
אבל מה, מותר לו לגנוב בגלל זה?
לא, לא מותר לו לגנוב. המטרה של השבועה פה היא להחזיר בעצם את השברים שנשברו בגלל
היחסים. מה, ביחסים שלהם?
כן.
ממש לא. המטרה היא להחזיר את הכסף לבעליו. זה המטרה. זה לא... מערכת היחסים, זה אחר כך הם ילכו לרב, והוא יטפל בזה. כן? אבל יש פה משהו אחר לגמרי. יש... בגמרא כתוב שבמשך הדורות המצב יידרדר, ואנשים כן העיזו להגיד שלא. ולכן ההלכה כן הטילה שבוע מדרבנן, על הכופר הכל. כלומר, מי שמדאורה הייתה רק מי שמודה במקצת. אבל מדרבנן גם מי שכופר הכל. אבל מותר לו לתבוע שגם התובע יישבע וייטול. כלומר, שבועת עשית היא נחת כיוונית. אתה רוצה נגד דין תורה שאני אשבע, ואתה מנצל את זה שחכמים הטילו עליי שבוע דרבנן. אין בעיה, אבל אתה גם כן יכול להיטבע להישבע. בסדר? עכשיו, מה הנחת היסוד שיש מאחורי זה? א', שהחברה הידרדרה. מצד שני, שהשבוע עדיין מרתיעה. כלומר, בחברה שהיא לחלוטין מושחתת, אין שבוע ולא כלום, גם אין בדין. זאת אומרת, תמיד יש איזו הנחת יסוד מוסרית ביסוד מערכת היחסים בין בני אדם, שמלא היא, אי אפשר היה לחברה להתקיים. מה? מה? שיהודים מה? יש כל מיני מערכות יחסים של אמון, אגב, שבנויות בכל חברה. זאת אומרת, זה ברור שהפקדות, שמירות, דברים כאלה, זה בנוי על איזשהו יסוד של אמון מינימלי. ולכן אי אפשר היה שההלכות לא תתחשבנה בעובדה שיש איזשהו בסיס מוסרי.
האם זאת
הסתר
כמו שאמרת שזה גם ניתן לגויים?
למה לא?
באמת?
זה סותר מה שאתה אמרת. זה לא סותר מה שאני אמרתי. לא, אני לא אמרתי את זה. לא הסכמתי כלום. טוב. עד כאן להיום. שלום.